אנחנו עומדים ללמוד בסייעתא דשמיא, דף מ"ב, מתחילים בדף מ"א ומ"ב למטה. הון ניחא לרבי ישוע בן כורחו. הגמרא אמרה, מאיפה אנחנו לומדים שליחות בשחיטת קודשים? מזה שכתוב, ושוחטו עשר כל קהל הדס בני ישראל, וכי כל הכל שוחט נויסוי, והרי רק אחד שוחט, רק מה? הוא שוחט בשליחות כולם, הרי שיש שליחות בקודשים. הגמרא מביאה שרבי יוניסן דורש משהו אחר מהפסוק. או ניחא לרבי ישוע בכוחה שדורש כך. אלא לרבי יוניסן דמפיק לילה יקרא לדוש רך, הנה, תקף נראה איזה דרוש שמנולון, מאיפה הוא ידע שיש שליחות בקודשים. ניסן אל המן, רבי יוניסן אומר, מניין שכל ישראל יועצים בפסח אחד. כל כלל ישראל יוצא בקורבן פסח אחד, כי היות ורבי יוניסן סובר שאכילת הפסח לא מעכבת, לא צריכים לאכול את הקורבן פסח, כולם משתתפים בה. אז זה כבר יש שאלה במנחס חינוך ואחרים, האם יש מספיק שווה פרוטה לכולם, לכל כלל ישראל? הרי זה לא כל כך הרבה שווה שכל כלל ישראל יהיה לה שוויות של שווה פרוטה. אם כך, צריך לפחות על כל פנים שווה, שוויות של שווה פרוטה, כתוב לכם, זה דיון גדול בפוסקים. על כל פנים רבי יוניסן סובר שכל ישראל יועצים בפסח. עוד שנאמר, ושוחט הוא עושה כל קהל עד אז ישראל בין הארבעים, וכי כל הכל שוחט עם הישראל. ולא אין שייכת אלא אחד, אלא מכאן שכל ישראל יועצים בפסח אחד. זאת אומרת, לא מדין שליחות. לא, אין פה דין, הוא לא צריך דין שליחות. הגמרא למדה שהוא לא צריך דין שליחות פה. רק מה? הוא סובר שעיקר המצווה זה שחיטת הפסח, ושוחטים את זה לשם כל כלל ישראל, ולא צריכים לאכול את הקורם פסח, וזה נלמד, ושוחטו איזה כל כלל הדס ישראל בין ארבעים. אבל לא מדין שליחות. אז אם כך, מאיפה ידע שיש שליחות בקודשים? שליח בקודשים מנולי? אומרת הגמרא מיני, הגמרא אומרת שאפילו שלשיטת רבי יוניסן הפסוק בא ללמד אותנו שאין אכילת הפסח מעכבת, אבל סוף כל סוף מישהו רק אחד שוחט, עבור כל כלל ישראל. איך הוא יכול לעשות את זה? מדין שליחות. הרי שיש דין שליחות בקודש. שואלת הגמרא, עבד דיל משנה, עושום דיס לשוטפיס בגביו, היות וכל המשלחים, זאת אומרת, כל כלל ישראל הרי יש להם שייכות לקום פסח, לכן שייך שליחות בקודשים. אבל מה הקשר שיש שליחות מועיל גם בשחיטת קודשים, באופן שהשליח הוא לא שותף למשלח? אולי שם באמת אי אפשר לעשות שליחות. אז כבר מקשים הראשונים, שהקושיה הזאת, הגמרא גם יכלה להקשות על רבי ישוע בן כורחה שלומד מהפסוק, ושחטו איסוי ששלוחו של אדם כמותו, אולי רק שם שהשותף הוא השליח, כי כל כלל ישראל שותפים בזה. אומרת הגמרא, אלו מאוחר. מאיפה הוא לומד שליחות בקודשים? הפסוק שכתוב גם כן בקורם פסח, ויקחו להם איש סלע בייס אובויס, סלע בויס. כלומר, אחד קונה לכולם. הרי ששייך שליחות, אז כבר כמה מקשים פה, קושיה מאוד חזקה. הרי זה מדובר בקניין. מה שייך שליחות בקניין, הוא קונה את זה עכשיו עבור כולם. אבל מאיפה תדע שבקודשים, שבענייני קודשים, הקרבה ושחיטה וכדומה, גם שייך שליחות. שואלת הגמרא ודילמה עושה מנעם מדיס לשותפוס בגביהו, גם כאן. הרי השליח קונה את הסל לא רק להם, גם לו, הוא עצמו שותף כאן. לכן הוא שליח, אבל מאיפה לנו שגם איפה שהוא לא שליח, שהוא יכול להיות שליח? אומרת הגמרא, אם כן, תראה קרואה לא מלי גם ושוחטו אויסה וגם ויקחו להם. אם אין עניין לאחד השייך, תנאו עניין לאחד אלוהי שייך, כלומר, איכן שהשליח לא שייך בעניין, ונלמד מכך שהם מועלת שליחות בקודשים גם באופן כזה. שואלת הגמרא, הרי הפסוק ויקחו להם איש סלבי סובס, מבועל אלה כדי רבי יצחוק, לא אמר רבי יצחוק. איש, מזה שכתוב ויקחו להם איש, לומדים איש זויכה ולא הקוטן זויכה. הקוטן הם בכוחו לזכות חפץ לאחר, הוא לא יכול לקנות ולזכות חפץ לאחרים. זאת אומרת, שהפסוק אנחנו צריכים את זה לאותו עניין. אבל אם כך, אין לנו את הפסוק לדרוש שאפשר יהיה לשלוח שליח. כי בדרך כלל, איך אנחנו אומרים? אם אינו עניין לכאן, תנאי עניין לאחד אלוהי שייך, כך הגמרא אמרה. אבל יש עניין לכאן, כי לומדים מכך דרשה. אומרת הגמרא, הוא הדין הזה של הבריצו, כשאין הקטן יכול לזכות, זה לומדים מהפסוק איש לפי אוכלו את אוכויסו, שזה עניין של מינוי. ממילא, נפקא מכאן אנחנו לומדים שרק איש ולא יעקב. אז אם כך הפסוק הזה כן מיותר, אז מכאן אנחנו עם אינו עניין לכאן, מפני איני למקום אחל, הועיל לעניין הזה ששליח יכול להיות גם מכאן שהוא לא שייך ולא שותף בעניין. שואלת הגמור, הבקרתי מבועלה, אנחנו צריכים את הפסוק איש לפי אוכלו את אוכלו איסו, דשאוכתי נזר פסח על היוחד, כך סובר רבי יויסי בדף צדיק א', שהוא דורש מהפסוק מה שכתוב איש לפי אוכלו את אוכלו איסו, מה פורש את אוכלו איסו, תשחטו. זאת אומרת שאפילו על איש אחד גם כן, אם הוא אוכל את כל הקורם פסח, עכשיו לא צריך להיות בחבור. אז מזה לומדים מהמילה איש. אז אם ככה הפסוק כן נצרח למקומו, אז אי אפשר לדרוש את זה באם אינו עניין. אומרת הגמורס, סובר לו כמאן דאמר, אין שוכנס הפסח על היוחד כשיטת רבי יהודה, חולק על רבי יוסי. והוא סובר שמה שכתוב בפסוק לא תוכל לסבוח את הפסח באחת שעורךו. הוא לומד פשט בפסוק, לא הסיכה לסבוח את הפסח באחת, כאילו שכתוב באחת, שאי אפשר לסבוח את הפסח ביחיד, רק בחבורה. אז במילא, אם כך, הוא סובר שבמילא האיש הזה לא הולך על שחיטת פסח על היחיד, כרי הוא סובר שאי אפשר. נמצא שהפסוק הזה כן מיותר, אז אם אינו עניין לכאן, תנאו עניין לאיכן שהשליח לא שייך. שואלת הגמורה, למדנו לאל ששלוחו של אדם כמותו בקודשים, בגירושן ובהפרשת תרומה, והגמרא לומדת קידושן מגירושן. שואלת הגמור, ואלו אדום הרב גיד למרב, מנאי ששלוחו של אדום כמו ישראל, שנאמר לגבי חלוקת ארץ ישראל אחרי שכבשו אותה, אומרת התורה ונוסי אחד, נוסי אחד ממטה, תיקחו לנחוי איזו אורץ. זאת אומרת, כל נשיא של שבט, זיקה את כל בני השבט בחלק שקיבלו בארץ ישראל, והוא היה בתור שליח של כל השבט. תפיק לי שליחוס מאוכל, למה הוא לא לומד את הדין של שליחות מהמקורות של גירושן ואפרוש אסטרומה וקודשים? למה הוא צריך פסוק מיוחד ששלוחוי שלו במקומו ישראל? הרי הבאנו לאל מקורות לכך. שאלת הגמור ותסברה, דו שליחוס הוא, כאן זה לא עניין של שליחות. בחלוקת הארץ, כשכל נשיא זכה עבור השבט, זה לא היה מדין שליחות, זה היה מדין משהו אחר, כמו שגמרא תקף תאמר, כי הרי קטנים לאו בני שליחוס נינו, הרי בין אלו שזכו בחלק הארץ היה גם קטנים, והרי אי אפשר לזכות לקטן. אז אם כך בעל כורחך, אלו כי עוד אומר רב אונה, דאמר רב ברב אונה, אומר רב גיד לא אומר רב, מניין שזוכן לו עוד אומר שלא בפונוב, שנאמר, ונוסי איכו נסוח, יש פה שתי דברים. שליחות הכוונה כשאחד ממנה את השני שיש עלי החברו. זכייה הכוונה כשאחד מזכה את חברו, כרי יש כלל זכין לאדם שלא בפניו, ואז הוא לא צריך לקבל מינוי, להפך, אפילו כשהוא לא יודע, יכול לזכות אותו. במילא היות ולזכות בחלק מן הארץ, זה הרי זכות, אפשר היה הנשיא לזכות את אנשי השבט שלו, גם מבלי שליחותם. אז אין לזה שייכות לדין של שליחות. שאלת הגמור, הרי אין פה רק זכות, יש פה גם חובה. ותסבר זכוס היא, אורחוי ונמי, איקד איקד איניח אלי בהר, ולא איניח אלי בביקו, ואיקד איניח אלי בביקו, ולא איניח אלי בהר. הרי כשמקבלים שטח, יש כאלה שרוצים דווקא שיקבלו בחלק של ההר, יש כאלה שרוצים בביקה, אז במילא כשהוא מקבל לא מה שהוא רצה, אבל בשבילו זה בעצם חובה. והרי אין חוב לו אלו אדום, אלו בפרונו. אם כך, אי אפשר לזכות לו באופן של זוכן לו, כי הרי יש כאלה שזה חובה בשלהם. אז איך אתה אומר שהנשיא זיקה את בני השבט מכוח דין של זוכן לו לאודם שלא בפונו ולא מדין שליחות? ושאלת הגמור, אומרת הגמור, ואלו כדרוב ובערבונה. לא אומר רוב ובערבונה, אומר רבקיד למרב, מניין לישואים שבואו לחלוק בנכס אבין שבאז מאמין להם הפטרויפס לוחו וליסקויס, כשישנם יתומים קטנים ובית דין ממנים אפוטרופס, אז הגמרא אומרת שהוא ממונה עליהם לחוב להם ולזכות אותם. שואלת הגמרא, לחוב המי? הרי האפוטרופס עשוי שיהיה לטובת הישראלים ולא לרעתם. אומרת הגמרא, אלו לא חוב על מנס ליזכויס. זאת אומרת שאם הוא נכנס לעניין על מנת לזכות את היתומים כשיש להם איזשהו בעיה, אז אפילו שאחר כך התגלגל הדבר והיה חובה להם, זאת אומרת, הוא בירר להם חלק מסוים הירושה, אחר כך התברר שהיוסם הזה לא רוצה את החלק הזה, בשבילו זה חובה. מכל מקום, מה שעשה, עשה. זאת אומרת, על מנס לזקויס, הוא נכנס כדי לזכות את היתומים, כדי לתת להם את מה שצריך, את המקסימום. אבל מתגלגל לפעמים דבר שהיתומים לא יכולים להיות מרוצים ממה שהאפוטרופוס עשה להם. אבל אי אפשר כבר להחזיר את הגלגל האחורנית, כי המעשים של האפוטרופוס מועילים. ומאיפה אנחנו לומדים את זה? זה נלמד מהפסוק ונוסי אחד, נוסי אחד, ממה תתיקחו. הרי הנשיאים זיקו את השבט שלהם לכל שבט ושבט החלק שלו. ואם כך, גם שם אפשר שהם לא ירצו את החלק הזה, זה רוצה באר וזה רוצה בביקה. מכל מקום אנחנו רואים מה שעשה עשוי. אז זה הכוונה של רב, מניין לסוימים שבו לנכס, לחלק בנכס אביהם, הכוונה הוא שלומדים מכך שכשם שמה שעשה הנשיא עשה, כך גם מה שעשה האפוטרופוס עשה. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, אומר שמואל, יסוימים שבו לחלק בנכס אביהם, בזמן מעמידים להם אפוטרופוס ובור להם חלק יופי. ואם יגדילו, יכולים למחוס. שמואל סובר שיש יתומים קטנים שכשבזן מעמידים להם אפוטרופוס, והאפוטרופוס, כל אפוטרופוס ממונה על היתום שלו לעשות לו את הכי טוב שיש. כל אחד בירר ליוסם שלו את החלק שלו מה ששייך אליו. כשהגדילו היתומים, הם יכולים להגיד, כל אחד יכול לומר, הוא לא רוצה את החלק הזה, הוא רוצה חלק אחר. הגמרא אחר כך תגיד למה. ורב נחמן אומר, הגדילו, אין הם יכולים למחות, הם לא יכולים למחות מה שעשה האפוטרופוס עשוי. ואם כן, אם נאמר שהם יכולים לבטל את החלוקה מה שהאפוטרופוס כבר עשה בקטנותם, מה קורה הרבה זני יופי? אם כך, מה הועילו בזה שהניחו להם אפוטרופוס והוא חילק? הרי זה שום דבר. שואלת הגמרא, מי איסלי לרב נחמן אם כן מה קורה הרבה זני יופי? האם סובר רב נחמן כזה דבר? ותנן הרי למדנו, יש כלל, כמו שהתורה אומרת, לא יסויני איש יסמיסוי איסור הונאה, הגמרא במציע מחלק את זה לשלוש חלוקות. כשאחד עונה את השני במקח וממכר, בפחות משטות, זאת אומרת, בפחות משישית, אז המקח קיים והוא לא צריך להחזיר לו. אם עונה אותו בשטות, הרי שהמקח קיים וצריך להחזיר את החלק של ההונאה. אם עונה אותו ביותר משטות, כל המקח בטל. אז אנחנו למדנו, המשנה במסכת כסובס אומרת, שום הדיינים, כשבית דין שמו את נכסיו של אדם, של לווה, שהיה חייב כספים למלווה, ולא היה בכוחו לשלם, אז בזן יורדים לנכסיו ומוכרים את הנכסים שלו כדי שיוכלו לשלם את החוב למלווה. אז הם טעו. פיחסו שטות או תירו שטות, מחרם בטל. המחר הזה בטל. זה לא כמו בסתם בין אודם לחברוי, שאם היה פחות משטות, המקח לא בטל. רק גם בפחות משטות, הרי שהמקח בטל. רב שמעון בן גמליאל, הוא אומר, מיכון קיים, המחר כן קיים. למה? למה המחר קיים? הרי גם באופן של יותר משטות המחר קיים, לכאורה למה? כי אם כן, מה קויר בזן יופה? בזן שם את הנכסים, מה קויר בזן יופה? הרי שאתה רואה שיש פה גם כן דין, שאנחנו אומרים שמכוח הטענה מה קויר בזן יופה, הרי מה שעשו עשו. ועל כך בא רב נחמן, אומר רב הנה, בא חיננה, אומר רב נחמן, שהלוך כדברי חכמים. זאת אומרת שהוא סובר, שלא אומרים אם כן מה קויר בזן יופה. אז למה אצלנו רב נחמן אומר, שכן אומרים אם כן מה קויר בזן יופה, ומה שהאפוטרופוס עשה, עשה. אומרת הגמרא, לא יקש, עוד תוהו, עוד לא תוהו. באופן שהבית דין טעה, והעריך את הקרקע, בטעות, בפחות מהשוויות, או ביותר משוויות, אז המחר בטל. אבל כשרב נחמן מדבר פה, כשהאפוטרופוס חילק את הנכסים, כל האפוטרופוס דאג ליתום שלו, מדובר שהוא לא טעה, האפוטרופוס לא טעה. רק מה? היתומים כשהם גודלים, הם רוצים אחרת. אבל הוא עשה את המקסימום, הוא לא טעה. שאלת הגמור, אידה לא יטעו, מה יכולים למחות? אז מה בדיוק הטענה שלהם שהם יכולים למחות על החלוקה הצודקת של האפוטרופוס? אומרת הגמור, יכולים למחות ברוחס. האפוטרופוס נתן לרובן את החלק בצד דרום, ולשימון הוא נתן בצד צפון. אז כשהם גודלים, הם יכולים לומר, אני רוצה יותר צד צפון, ואני רוצה יותר צד מערב, כי שם יש לי חלקה אחרת, וכל מיני דברים שנוח לו לאדם שיהיה נכסיו יחד במקום אחד. אז במילא מדובר פה, כמובן שהם אומרים טענה שמבחינתם הם צודקים. למשל, כשיש לאחד מהם עוד קרקע בצד, אז בוודאי שהוא רוצה את הקרקע, מה שנפל לו עכשיו בירושב, גם כלידו. אז הם טוענים שהרוחות, זאת אומרת, הכיוונים שחילקו להם, הם לא כיוונים טובים. על זה הם מוכים. אמר רב נחמן, או אחים שחולקו, הרי הם כלקוחס. אחים שקיבלו ירושה ומתחלקים ביניהם, הרי דינם כלקוחות. מה פירוש כלקוחות? בדיוק כמו שאנשים לוקחים, קונים שדה, כך הם עכשיו אחרי חלוקת הירושה, הם כאילו שקנו את השדות אחד מהשני. למה נפקמינה? נפקמינה יהיה שאם אחד קיבל בהונאה פחות משטות, נקנה מקח. המקח קיים, כלומר זה כאילו הוא קנה שדה, וכשם שהוא קונה שדה, אז אם היה ההונאה בפחות משטות המקח קיים, אז גם כאן המקח קיים. זאת אומרת, הירושה קיימת, אי אפשר לבטל עכשיו את כל, את כל החלוקה בין האחים. אם היה יותר משטות ההונאה, בוטל מקח, המקח בטל. אם היה שטות בדיוק, אז המקח קיים, קונו, ומר זה רואינו, צריך להחזיר את מה שעונה. זאת אומרת, הוא צריך, למשל, אם הוא קיבל יותר, צריך לפרוע לאחים את ההפרש של חלקו שהיה יותר ממה שהאחים שלו קיבלו. אבל אם רב נחמן היה סובר שהאחים שחולקו דינם לא כלקוחות, רק כיושים, אז אפילו אם היה הונאה של משהו, היה צריך להתבטל החלוקה, כי הרי ירושה זה ירושה, כל אחד צריך לקבל שווה בשווה, חוץ מהאח הגדול. השאין כנעיות ורב נחמן סובר, האח שחולקו הרי הן כלקוחות, אז זה כמו קניית קרקעות, שאז יש לנו תדינים, שישית, פחות משישית ויותר משישית. אומר רווה, עוד האמורון פורס משטוס נקנה מקח, זה שאמרנו שאם היה טעות בחלוקת הירושה, ואחד מהם קיבל ופחות משטות, אז המקח כן קיים, לא יאמרון אלו דלי שווי שליח. האח לא מינה שליח שיתעסק עבורו ויקבל עבורו את חלקו בירושה. אבל שווי שליח, אבל אם הוא שיגר שליח והשליח טעה, אומר, יכול לומר המשלח, לסכון יש דרתיך ולא אלא אפסי. אני לא ביקש ממך שתעשה לי כאלו דברים שתפסיד אותי. אני ביקש ממך שתהיה השליח שלי, שאתה תעשה בשבילי את הטוב ולא את הרע. ואם כך, החלוקה בדלה, יש מחלוק עשר שנים, אז מה יכול לטעון? בתויס עזרי הזוקן, פה כותב, שאפילו טעות שפחות משטות, נחשב כטעות, כי לסכון יש דרתיך ולא אלא אפסי. ועוד אמורון יסע משתזבות למקח, שאם היה ההונאה, כלומר הטעות בחלוקת הירושה, היה יותר משטות שהמקח בטל. ולא אמורון זה רק, אלא דלוי אומר נפלגן בשומת בית דין. כשלא אמרו האחים, נחלוק את הירושה על פי שומה של בית דין. בינם לבין עצמם עשו את החלוקה. אבל אומר נפלג בשומת בית דין, מיכון כיום. למה? דסנן הרי למדנו שום הדיינים, שפיר עשו שטוס או עשיר שטוס, מחומבות ורבשים גמליאל לא עם המחר קיים, ולאחר כרבשים גמליאל שהמחר קיים. אז אם כך, אם הם רצו לעשות זה על פי בית דין, אז זה כמו שום הדיינים, שהמחר קיים גם ביותר משטות. והדין השלישי, ועוד המורון שטוס קונו ומחזיר אינוה, לא יאמורון אלא במטלטל. אם ירשו מטלטלים, לא קרקעות. מה שאין כן אם ירשו קרקעות, אין הונאה לקרקעות. למה? כי כתוב בפסוק, אוי קונו מיד המסכו, דובר הנקנה מיד ליד, שזה מטלטלים. זה כתוב בעל השבא פסוק של אלטוינו. אז אם כך, קרקעות שלא נמסרות מיד ליד, לכן לא שייך בזה דין של הונאה. ישנם ראשונים שכותבים שהסיבה שאין הונאה לקרקעות, היות וקרקע זה דבר הקיים לעולם, אז אם כך זה שווה כל כסף שבעולם. שאלת הגמור, אם קרקוע לא יאמרון, אומרת הגמורה, ובמקרקועה, זה שאמרנו, שבקרקעות אין עונה לקרקעות, זה אלו דפלוג באילויה. זה רק באופן כזה שהם התחלקו בקרקע, באופן של ערך החלקים. זאת אומרת ככה, אחד לקח שדה קטנה, אבל הכי טובה באיכות, אחד קטנה, ואחד לקח שדה ענקית, אבל באיכות היא גרועה, ככה הם חלקו את זה, לפי האיכות הם חלקו את זה. אבל פלג במשחסה, מה יהיה אבל אם הם חלקו את הקרקע? ואופן כזה שכל אחד קיבל שטח של 100 מטר מרובע. אחר כך התברר שהיה טעות, אחד קיבל 60 מטר מרובע, לא 100 מטר. לא, בזה אנחנו לא אומרים אין עונה לקרקעות, רק המחר כן בטל כדי רבה. דומה רבה כל דבר שבמידה, ובמשקל, ובמניין, כל דבר שנמכה לפי מידה, לפי משקל או לפי מניין, והיה טעות, אפילו פוחס מכדי הנועק, פחות משישית, נאמר חוזר המקח בטל. ומילי גם כך, בחלוקת הירושה, אם הם התחלקו לפי גודל השטח, שזה מידה, אם כך, יש הונאה והמקח בטל. שאלת הגמרא, ועוד הסנן למדנו, הרי הגמרא למדה לאל, ששלוחו של אדם כמותו, יש כמה מקורות לזה. שאלת הגמרא, למדנו, המשנה במסכת בבקם אומרת, השולח את הבערה, הוא נותן גחלת ביד חרש, שויטר קוטן, ובאמת הוא הזיק, נשרף שריפה שם, מישהו איבד את הבית על די השריפה. פטור, המשלח פטור לשלם מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים. למה? היות וזה רק גרום בניזוטן, וגרום בניזוטן פטור בדיני אדם, וחייב בדיני שמיים, על פי דיני שמיים הוא חייב ללכת לשלם. מה יהיה אבל אם הוא שילח את הגחלת נתן ביד פיקח, ביד בן אדם פיקח? פיקח חייב. אז הלך הפיקח עכשיו והדליק שריפה, גרם לנזק לרכוש, המשלח פטור והשליח חייב. שאלת הגמרא ומאין, אם יש שלוחה של אדם כמו איסוי, ואם כך יתחייב המשלח בזה שהוא שלח את השליח וישלם את הנזקים של השריפה. אומרת הגמרא, שיינה אוסום דה אין שליח לדבר עבר. יש כלל, מה שאמרנו שלוחה של אדם כמותו זה במצוות, ובעניינים, בקניינים, במצוות. אבל בנוגע לעשיית דבר עברה, דאמרינן דברי הרב ודברי תלמיד, דברי משומין. הרב הקדוש ברוך הוא אמר, לא תעשה, לא תגנוב, אסור להזיק. ואתה הולך וכן מזיק. למה? בגלל שבשר ודם שלח אותך, את מי אתה צריך לשאול? בוודאי, את הקדוש ברוך הוא. ומילא השליח חייב. ולכן אין שליח לדבר עברה. שואלת הגמרא, ועוד הסנה למדנו. לגבי מעילה, שליח שלוי אוסו שליחוסוי, רובן שלח את שמעון בכסף של הקדש, ואמר לו, תקנה חלוק. והוא הלך וקנה בהם משהו אחר. הרי שהוא לא עשה את שליחותו במעילה, אז באופן כזה המשלח לא מעל והשליח כן מעל. צריך להביא שם מעילות. והמשלח פטור, למה? כי הוא אומר, אני לא עשיתי את השליח לעניין הזה, אני ביקשתי שיקנה חלוק, קנה משהו אחר. אבל אם השליח כן ביצע את השליחות של המשלח, אז בעל הבית מועל. שואלת הגמרא, הרי אמרנו עכשיו אין שליח לדבר עברה, כי עושה שליחות סוי דבעל הבית, בעל הבית מי מועל המי, נאם אין שליח לדבר עברה, ולמה הוא מעל? אז כבר יש בתוספות ועוד ראשונים, הרי אמרנו לאל, למה אין שליח לדבר עברה? כי דברי הרב ודברי תלמיד, דברי משומים, זה רק כשזה במזית. אבל פה מדובר, מתי יש אשם מעילות? כשהיה מעילה בשויגג, רק בשויגג יש מעילות. כמו שכתוב בפסוק, נפש כתימול מעל וחוטו בשגוגו מקודשי השם. זה מה שנקרא מעילה בשוגג. אז אם מועל בשוגג, בשווה פרוטה, חייב לשלם להקדש את המעילה ולהוסיף חומש. אז איפה שכתוב מועל, הכוונה בשוגג. אז לא שייך כאן דברי הרב ודברי תם ודברי משומנו, היה שוגג. אז יש כמה תורצים בזה. אומרת הגמרא, שייני מעילה, אתה יודע למה יש שליח לדבר עבר במעילה? די אלפינן חט חט מתרום, כתוב בפסוק, וחוטו, ונפש כסימו אל מעל, וחוטו בשגוגו מקודשי השם, כתוב לשון חט. וכמו כן בתרומה, כתוב לא ייסו אולוף חט, מה תרומה, מה ששליח, כמו שאפשר למנות שליח בלי הפרשת תרומו. כמו כן במעילה, מה ששליח שייך במעילה שליח באופן שכזה שהמשלח לא מעל, רק השליח מעל. זאת אומרת, אנחנו לא, להפך, המשלח מעל והשליח לא מעל, אם הוא ביצע את השליחות של הבעל הבית. שואלת הגמרא, אם כך אפשר ללמוד ממעילה שבכל העבירות שבתורה, נאמר באמת שיש שליח לדבר עבירה, אז למה באמת אתה אומר אין שליח לדבר עבירה? ונעלף מיני שיש שליח לדבר עבירה. אומרת הגמרא, משום דעה ומעילה השליחו סייעת שני כסוב מהבוים כאחות, וכל שני כסוב מהבוים כאחות הם מלמדים. היות ובמעילה אנחנו רואים שיש שליח לדבר עבירה, כמו כן בשליחו סייעת, הגמרא תקף תביא, הכוונה בשליחו סייעת הוא, ששומר חינם שהפקידו אצלו פיקדון, והבעל הבית תורש את זה ממנו, אז הוא אומר שגנבו לו, אז הוא צריך להישבע. אם לא ישולח יודוי במלך עזראהו, כתוב בפסוק על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמו, על כל עבדו אשר יוימה כי הוא זה, עדו אלוהים יובוי דבר שניהם, לבית דין, אשר ירשיון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. אז כתוב על כל דבר פשע. המילה על כל דבר פשע, הגמרא תקף תדרוש מזה כמה עניינים כמו שנראה, יש מחלוקת בזה. על כל פנים, מעילה עוד האמורן שיש שליח לדבר עבר, שליחוס יד מאי דסני למדנו, כתוב על כל דבר פשע, ושם אומרים לחייב על המחשוב וכמייסה. אפילו אם הוא לא גנב, אפילו אם השומר חינם לא שלח ידו ממש בפיקדון, הוא רק חשב לשלוח יד בפיקדון, נחשב כאילו שהוא גנב את זה, ואם כך, הוא חייב לשלם. ביסילול אומרים, אינו חייב עד שישלח בו יד, הוא צריך לשלוח יד בפועל, שנאמר אם לא ישלח יודו. אומרו בישם אלה ביסילול, נאמר כל דבר פשע, משמע מזה שחייב אפילו על מחשבת שליחות יד, למה על כל דבר פשע? מה מסמל אותי את המילה על כל דבר פשע? דבר, הכוונה שרק כמו שמילה זה לא, זה לא מעשה ממש, זה, זה, זה מחשבה. אז למה שלא נאמר שהשומר חייב, גם על מחשבה שאלים בשם עלי בסילל. אמרו להם בסילל ובשם עלי, עלי נאמר אם לא ישולח יוד או במלך זה יום המשמע שצריך לשליחת יד בפועל ממש. אמרו בשם עלי בסילל, אם כאן הכל בפשע לא אמר לי. אומרים בסילל שיוכל אין לי, אלו הוא. רק הוא עצמו אם שלח יד בפיקדון חייב בתשלומים. מה ידין אומר להבדה ולשלוחו שישלחו יד בפיקדון מניין שהוא חייב, שומר חינום. תלמוד לא אמר כל דבר פשע. הרי שאנחנו רואים שבשליחות יד גם כן יש שליח לדבר עבר. השומר חייב על זה שהשליח עשה על פי דברו ושלח יד בפיקדון. ומאלה מעילה ושליחוס יד שני כתובים הבאים כאחד, ואי אפשר ללמוד משני כתובים הבאים כאחד, היות והתורה תרחה וכתבה את זה פעמיים, סימן שרק כאן יש שליח לדבר עבר, אבל בשאר המקומות אי אפשר ללמוד מכאן שנאמר שיש שליח לדבר עבר. שואלת הגמרא, עוני חלה בסילל, אתה צודק, כרי בסילל לומדים, שאומרים מהכל דבר פשע, לומדים שגם בשליחות יד השליח שלו, המשלח חייב. אלו לבי שם הדמוק מלאקרו, שחייב במחשבה, כמייסה, אז אין לו פסוק ללמד שגם על די השליח שלו השומר חייב. אז אם כך נשאר רק מעילה, אז נאלף מנהד נלמד ממעילה לכל התורה כולה, שיש שליח לדבר עבר. את הגמרא משום דעה ומעילה הוא תביחה ומחירה שני כסוב מבואים כאחות וכל שני כסוב מבואים כאחות הם מלמד מעילה עוד המון תביחה ומחירה מהי? או מקרו כתוב בפסוק לגבי תביחה ומחירה שמשלמים ד' ו-ה ותבוכוי איש כאיגנוי איש שור שור עושה ותבוכוי אוי מחורוי כתוב בפסוק חמישה בוקר ישלם תחס השור וארבע צוין תחס עשה מה מחירה על די אחר? כשם שמחירה הרי חייב להתבצע על די הקונה. חייב שיהיה פה עוד מישהו. אי אפשר לעשות, בן אדם לבד לא יכול לעשות את זה, הגנב. למכור ומוכר למישהו. אף תביחה על די אחר. כלומר, אם הוא טווח על די שליח, גם כן יתחייב בתשלומי 4 ו-5. הרי שמתביחה ומחירה אנחנו רואים שהגנב חייב שאם השליח טווח את עשה על פי הוראה שלו, הרי שיהיה שליח לדבר עבר. וגם מעילה, אז מעילה ותביחה מחירה זה שני כסוב מבואים כאחות, ושני כסוב מבואים כאחות, אין מלמה. או, כפי שדבי רב שמואל לומד, מאיפה אני יורא שיש שליח בתביחה ומחירה, דבי רב שמואל טונה, כתוב בפסוק ותבוכוי, אוי מחורוי, אוי לרבס השליח, שאם הגנב שלח שליח שישחוט את הבהמה, גם חייב בתשלומי ד' ו-ה. עוד וחזקי יתונה, מזה שכתוב פעמיים תחס, חמיש הבוקר ישלם תחס השור, ואבע צוין תחס הזה, תחס לרבו יש השליח. על כל פנים, היסוד הוא אחד, שמעילה ותביחה ומחירה זה שני כתובים הבאים כאחד, ולא למדים משני כתובים הבאים כאחד. לכן אי אפשר ללמוד לכל התורה כולה, שיש שליח לדבר עבר, אז אנחנו נשארים שאין שליח לדבר עבר בכל התורה כולה, היות ודברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים.